הרב בני לאו.
הפרק שלנו, פרק קטן ביותר, נמצא בעצם באיזושהי מובלעת. ראינו בפרקים הקודמים את הנפילה של השומרון, ראינו את התקווה הגדולה של ישעיהו שילד יולד לנו ובן ניתן לנו, ראינו את תמונת מלך המשיח בפרק י' והנה עכשיו אנחנו מגיעים לפרק קטן ביותר, פרק שהוא מתחבא שישה פסוקים, הוא כמו שיר, בעצם סוג של פרק תהילים, אחרי שאנחנו מתארים את הדמות של שורש ישי שצומח נצר משורשיו, מתארים את העתיד הוורוד, החלומי, האוטופי של ירושלים, אחרי נפילת אשור. ואז שר לו ישעיהו את שיר הגאולה, ואמרת ביום ההוא, עודך אדוני כי ענפת בי, ישוב אבך ותנחמני. הביטוי הזה של ענפת בי הוא כל כך קשה והוא כל כך יפה, הרי ענפת זה לשון של מכה, זה לשון של עונש. אומר לנו ישעיהו, אני מודה להשם שנתן לי עונש, ועכשיו תשוב ידך, תנחמני. אומר רב יוסף בתלמוד בבלי, במסכת נידה, דף למד א', מהו שכתוב עודך השם כי ענפת בי, ישוב אבך ותנחמני? במה הכתוב מדבר? בשני בני אדם שיצאו לסחורה. ישב לו קוץ לאחד מהם, התחיל מחרף ומגדף. לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו בים, התחיל מודה ומשבח. לכך נאמר, ישוב אבך ותנחמני. וזהו שאמר רבי אלעזר, מהו שכתוב בתהילים עין ב', עושה נפלאות גדולות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו. וכאן אנחנו מגיעים אולי אל הדבר עצמו. ישעיהו עומד כאן, קשה לדעת האם הוא אמר את זה בתוך כדי המסע הגדול של אשור על ירושלים, האם הוא אמר את זה אחרי נפילה, אחרי שאשור עזבו, אבל הוא שר שירה, הוא שר שירה שכולה אמונה, כולה ביטחון, הפסוק הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתיה אדוני ויהי לי לישועה, שילוב של שירת הים יחד עם שירת הביטחון הנשגבה ביותר של ישעיהו הנביא. יש פה משהו גדול, משהו גבוה, משהו מלא אמונה, וישעיהו בעצם מכוון אותנו להסתכלות מעבר להווה. המשל שמספר רב יוסף בתוך הפירוש שלו, הפירוש התלמודי לפסוק של עודך כי ענפת בי, זה אומר שאנחנו לא מסוגלים לראות בהווה, במציאות הזמנית, את התוכנית הגדולה האלוהית. אתה רואה פרק, אתה לא רואה סיפור, אתה רואה נקודה, אתה לא רואה מרחב. הרעיון של הפרק שלנו זה שעכשיו אני יודע שאתה עשית לטובה. אני יודע שהכל הולך לאיזשהו כיוון, ואני יודע להגיד עודך כי ענפת. זאת אומרת, אני אומר תודה על הגלות, ותודה אולי על המכות, ותודה על כל מיני דברים קשים, כי תשוב ידך ותנחמני. אני יודע שעכשיו אני נמצא באיזה נקודת גובה שלא הייתי כמותה מקודם. הנקודה הזאת, הנקודה של המצור אולי שיבוא עוד מעט שנשמע עליו, על סנחריב שצר על ירושלים, הנקודה הזאת שאנחנו צריכים להתעורר, משהו מתוך המצוקה הזאת מוציא אותנו למקום טוב. דווקא המשל של רב יוסף בתלמוד הולך למקום כל כך סתמי. הרי אותו אדם נכנס לו קוץ ברגל, ובגלל זה הוא איחר לספינה. הוא יושב ומקטר, התחיל מחרף ומגדף. רק אחרי ימים הוא שמע שטבע ספינתו של החבר, והוא אומר, ברוך השם, איך פספסתי במזל, החמצתי את הספינה הזו. מי לא מכיר את התופעה הזאת שאני מאחר להסעה, מאחר לאוטובוס, מאחר לרכבת, מאחר לטיסה, מאחר למשהו שקבעתי, ואני אומר, גבל, מה קרה? איך קרה לי הדבר הזה? ואומר לנו, ישעיהו הנביא, עודך, עודך כי ענפת, ישוב אבך ותנחמני. אני מסתכל על מציאות מעבר להווה, אני מסתכל, מנסה להתבונן לעיניים גבוהות, ואז הוא אומר לנו, זהו שאמר רבי אלעזר, עושה נפלאות לבדו, ברוך שם כבודו. הפלא, הקדוש ברוך הוא עושה את הפלא הזה מעבר או מתחת לעיניו של האדם. אתם זוכרים שדיברנו בפרק הקודם על הנצר משורשיו יפרה. הרעיון הזה שאתה רואה רק את פני השטח. אתה רואה עץ ואתה רואה מטע ואתה שואל מה אני רואה. אתה אומר אני רואה עץ שרוף. אני רואה עץ מת, אני רואה עץ יבש. ואז בא מישהו ואומר, בוא תתקרב. והוא חופר לך למעמקי האדמה, ובתוך מעמקי האדמה פתאום אתה מגלה למטה למטה, בתוך העץ היבש הזה, למטה יש שורש אחד חי. זה נקרא נצר משורשיו יפרה. החיים נסתרים מעיני האדם, הוא רואה עץ מת. הקדוש ברוך הוא יודע שלמטה יש חיים. אין מוות מוחלט בסיפור של ישראל, זה מה שאומר לנו הנביא. אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתי השם והיה לי לישועה. הביטחון הזה הוא כל כך גדול, ואז הוא ממשיך הלאה בפרק, והוא מגיע לנקודה, פרק כל כך קטן, אבל כל כך מלא, הוא שאבתם מים בססון ממעייני הישועה. אתם רואים את התמונה? המעיינות הם מעיינות של ישועה, אבל צריך לשאוב את המים. המים אינם ניגרים אל השטח. אתה צריך להאמין ששם בעומק האדמה יש מעיינות ישועה. כשאנחנו רואים את הפסוק הזה, מיד אנחנו חושבים על מוצאי שבת, הנה אל ישועתי אבטח, נוסח ההבדלה, ושבתי מים בססון. אדם יוצא משבת ליום חול, הוא בעצם עובר מעולם של בועה. הוא עובר מתוך איזה שהם 25 שעות שהוא מבודד את עצמו מן העולם. הוא יוצא מהקצב הרועש של החיים. הוא יוצא לתוך איזה שהוא נכנס, לתוך איזושהי חוויה שהיא סוג של גן עדן, סוג של מקום שבו יש הדממה מוחלטת. וכשהוא יושב בהבדלה במוצאי שבת, הוא יודע שבעוד רגע הרעש חוזר. הוא יודע שכל תרדות החיים וכל ענייני הפרנסה וכל מה שהוא דחה, הוא סגר, הוא דחק במשך 25 שעות, עכשיו הכל חוזר. ואז הוא אומר, ושבתי מים בססון ממעייני הישועה. תאמין, כי יש משהו שהוא מעבר, יש איזושהי תקווה גדולה שהזרימה הולכת לזרימה של חיים. ואמרתם ביום ההוא, הודו לאדוני קירו ושמו, הודיעו ועמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו. אל תפחדו להגיד, להזכיר, להודות. והוא מסיים, זמרו אדוני כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. על הפסוק הזה, זמרו אדוני כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ, שמצטרף לפסוק הקודם, הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו. שני הפסוקים האלה ביחד הם בעצם על פי הפרשנות קריאת תוכחה חמורה מאוד לאירוע שמתרחש בסוף ימי ישעיהו, בסיפור של מסע סנחריב וחזקיה מלך יהודה. אני רק אזכיר מה קרה שם. היה מסע גדול, כשסנחריב עלה כעונש על יהודה וירושלים, עונש על חזקיה מלך יהודה שמרד בו והלך לייצר קואליציה אנטי אשורית פרו-מצרית. המרד הזה של חזקיה עורר את אשור, עורר את סנחריב להצטרף באופן, לבוא באופן מאוד אגרסיבי על יהודה, ואנחנו מכירים את כל סיפורו של מסע סנחריב של עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו ארבע ציון, הפחד הגדול. וכאן אנחנו קוראים בעצם, אם נכונה הקריאה הזאת, שיש רגע אחרי, רגע אחרי אשור עזבו את ירושלים. הם עזבו לפי המסורת שלנו 185,000 לוחמי אשור נהרגו בן לילה מאיזושהי מגפה נסתרת מעינינו, והם נטשו, חזרו לננבי העיר הגדולה שלהם, וירושלים שרדה. ירושלים שרדה, חזקיה מלך יהודה עומד, מלך, הוא כאילו הצליח, אמנם 46 ערים נחרבו בתוך יהודה, אבל ירושלים לא חרבה, ירושלים שרדה. כמעט כמעט היה חורבן, אבל בסוף הייתה תשועה. מה צריך לעשות כשיש תשועה? צריך להגיד תודה. צריך לומר, יש פה נס גדול, תגיד הלל, תשיר הלל. היה ראוי שחזקיהו יאמר שירה על המפלה של סנחריב. על הרעיון הזה אומר המדרש, זה מופיע במדרש שיר השירים רבה, שזה מקור ארץ ישראלי, גבה לי בו, הוא אומר, הכל בסדר, מודעת זאת בכל הארץ. אתם קוראים את הפסוק שלנו? אומר, כאילו הנביא אומר, הודו להשם, קראו בשמו. אז הוא עונה לו, מודעת זאת בכל הארץ, כולם רואים את המצב. אז הוא אומר, לא, אתה לא מבין, אתה חייב להזכיר נשגב שמו. זמרו השם כי גאות עשה, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. וחזקיהו, על פי המסורת התלמודית, גם המדרשית,
וגם התלמוד הבבלי אומרים שחזקיהו נמנע מלומר שירה. קטע מאוד מאוד קשה. התלמוד אומר במסכת סנהדרין דף צדי ד' שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג ומגוג. זאת אומרת, מין תמונת סופיות העולם, סופיות ההיסטוריה, שהמהלך הזה של מסע סנחריב ועמידתו של חזקיהו ומישעיהו יוביל לאיזושהי נקודת גובה יציבה שממנה אין ירידה. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, דוד המלך שאמר כל כך הרבה שירות ותשבחות לפניך, אותו לא עשית משיח. חזקיה, שעשית לו את כל הניסים האלה, לא אמר שירה, אותו תעשה משיח? ואז אומרים, גנאי הוא לחזקיה, גנאי הוא שלא אמר שירה, עד שפתחה הארץ ואמרה שירה, ואז מביאים פסוק אחר, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. הרעיון הזה שיש פה איזה ציפייה דרוכה, שמצפים מחזקיה מלך יהודה, תגיד תודה, תגיד הלל על הנס הגדול, זמרו כי גאות עשה מודעת זאת בכל הארץ, צהלי ורון יושב את ציון. הרעיון הזה הפך את הפרק הזה שלנו הקטן, למזמור ההלל של יום העצמאות. אנחנו יודעים, אנחנו תושבי הארץ, אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו העם היהודי ששב לארצו, אנחנו יודעים, הייתה מלחמת שחרור, הייתה חוויה כל כך קשה, והנה עכשיו צהלי ורון יושב את ציון. אנחנו יודעים להגיד הלל בברכה ביום העצמאות, כי אנחנו רוצים לשאוב מים בססון ממעייני הישועה. כלקח מסיפורו של חזקיהו שלא אמר שירה, אנחנו הופכים את הפרקים האלה מפרק י' א', כולל פרק עד סוף י' ב', אנחנו קוראים את זה בתור ההפטרה של חג יום העצמאות.